שידור של רדיו BGU, בבקשה.
שלום רב חברים. לפני 35 שנה ביקרתי בקהיר. טיילנו עם תרמילים על הגב, הסתובבנו במצרים. ובקהיר אחד הדברים שרצינו לראות היה גן החיות שהיו עליו כל מיני ביקורות חיוביות. וכשהגענו לגן החיות, האטרקציה הענקית שהייתה זה ג'ירפה שמעשנת סיגריה. התקרבנו לכלוב, ראינו את הג'ירפה, ראינו סיגריה בפה שלה, וראינו קהל של אוכלוסייה המקומית של האנשים שגרים שם, מתלהבים, מבסוטים, מוחאים כפיים, ובשונה להם אנחנו עמדנו בצד והזדעזענו. לא הבנו איך זה יכול להיות שמה שהרגילו והלפו את הג'ירפה שם זה לעשן סיגריה. ומעבר לזה שהתמונה נמצאת בראשי עד היום ואני נזכר בה מדי פעם, עלו לי כל מיני שאלות. למה אנחנו הזדעזענו ואחרים לא? איך האוכלוסייה המקומית לא רואה את הנזק ואת ההשפעה של ההרגל הזה על ג'ירפה? הרי ברור שסיגריות זה לא טוב. והאם אנחנו כל כך שונים בתפיסות שלנו לבעלי חיים? איפה התרבות נכנסת לכך? ואני מאוד שמח לספר שבשנים האחרונות קיבלתי תשובות, וקיבלתי תשובות לכך מפרופסור אורית בן צפי אסרף, חוקרת באוניברסיטת בן גוריון את הנושא של חינוך סביבתי, תרבויות, והיום יש לי את הזכות הגדולה לארח אותה ולשמוע ממנה על התופעות האלו, על התרבויות האלו ועל המחקרים המדהימים שהיא עושה בכל מיני מקומות. ועכשיו נתחיל.
להבטיח וגם לקיים. הפודקאסט הרשמי של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום לכולם, תלמידי אוניברסיטת בן גוריון, אנשי סגל, בכלל, כל מי ששומע ומתעניין בענייני אקדמיה, סוגיות, בסביבה וקיימות. אהלן, כיף לשמוע, כיף להשמיע, ונשמח לספר על כל מיני דברים מעניינים. כאן ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים של אוניברסיטת בן גוריון. בית הספר לקיימות שינוי אקלים שואף לא רק לעסוק במחקר והוראה, אלא גם להנגיש ולשתף את כלל הציבור במחקרים ובפעילויות הרבות בנושאי סביבה וקיימות באוניברסיטת בן גוריון. וזה באמת כיף גדול, ואני נרגש לפתוח את סדרת הפודקאסטים בנושאי קיימות, סביבה ושמירת טבע. ובפודקאסט הראשון, בכלל, זכות גדולה לארח את פרופסור אורית בן צבי אסרף, אשת חינוך ועשייה וחברה טובה כבר הרבה שנים. אהלן אורית.
אהלן, ממש נחמד להיות פה. תודה שהזמנת אותי.
כיף גדול. ומאחר וכבר אמרתי שאת אשת חינוך ועשייה, אני יכול להציג אותך, אבל אם אני אעשה את זה, אני מן הסתם מחטא אל האמת, ולא אוכל להגיד את הכל, ובטח סובייקטיבי. אז אנא, תציגי את עצמך, ספרי מה עשית, מאיפה את באה, ולמה אנחנו פה היום בעצם.
אז אני אורית בן צבי אסרף, אני חוקרת ופרופסור בתוכנית להוראת המדעים. המחקר שלי עוסק גם בחינוך סביבתי, אבל גם בחינוך בסביבות בלתי פורמליות, כמו מוזיאונים, גני חיות וכדומה. הגעתי לאוניברסיטת בן גוריון ממכון ויצמן, ולפני זה עברתי את הכביש והייתי בפקולטה לחקלאות, אני אגרונומית בהכשרתי.
חקלאית.
וזה מה שהביא אותי לעולם הסביבתי, ירון.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז את בענייני סביבה, ועכשיו אנחנו יודעים שזה גם ההתחלה של הקריירה, ולאט לאט התפתחת ועברת לחינוך. אז מה הביא אותך לעסוק בחינוך סביבתי ובענייני סביבה באמת?
אז אני חושבת שתמיד עסקתי בזה בצורה כזו או אחרת. עבדתי באיגוד ערים לאיכות הסביבה, כרכזת חינוך והסברה, ממש אחרי המאסטר, בקרקע ומים בפקולטה. המחקר שלי הוא בעצם הייתה הגשמת חלום, גם לעסוק בפיתוח של חומרי למידה בתחום הסביבתי, וגם לחקור ולהבין איך אנשים מבינים סביבה, ואיך הם מבינים תופעות מורכבות, כמו מחזור המים, מחזור הפחמן, בנושאים סביבתיים.
זאת אומרת, עברת לחינוך. כלומר, מהתעסקות בעניין עצמו לכאורה של חקלאות וקרקע, החלטת שהגורם האנושי של חינוך ושל שינוי דפוסי התנהגות למעשה, דברים האלו, זה...
יותר בהקשר הקוגניטיבי, אני מתעניינת מאוד בחשיבה המערכתית ובהבנה של מערכות מורכבות. אני לא כל כך חוקרת התנהגות, למרות שזה נושא מקסים למחקר בעיניי.
אז עכשיו אני איבדתי אותך. מה זה מערכות מורכבות, קוגניטיבי, לאנשים פשוטים כמוני?
זה אומר שאתה מגיע לתופעה סביבתית, כמו זיהומי תהום או ההתחממות הגלובלית. איזה מיומנויות חשיבה אתה משתמש בהם ככלים קוגניטיביים, כלים חשיבתיים, כדי להבין את התופעות האלה, חשיבה מחזורית, חשיבה דינמית וכדומה. ואלו מיומנויות שצריכים לפתח אצל תלמידים, הן לא אינטואיטיביות. אנחנו קוראים להן מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה. משהו שצריכים לעבוד קשה כדי לפתח אותו.
אוקיי, אז אני מניח שנשמע עוד מעט דוגמאות ונדבר על זה. אז מה באמת ככה בעבודה הסביבתית שלך, החינוכית סביבתית, גורם לך אושר? איזה עבודה שאת עובדת עליה עכשיו באוניברסיטה מרגש אותך? גורם לך להגיד, וואו, בשביל זה היה לי שווה, בשביל זה טוב לי לעבוד באוניברסיטה?
אז באמת לפני כמה שנים, היה מאוד מרגש עבורי להיות שותפה לפרויקט גדול של שיקום נחל חברון בפזורה הבדואית, ולראות מאות ילדים שחיים בסביבה המזוהמת של נחל חברון.
נחל חברון זה פה, ממש קרוב ממש לבאר ליד. שבע, כן. מדרום, מצפון, צפון מזרח לנו.
ליד עומר, אבו כיף.
נכון.
מועצה אוקיי. מקומית אבו בסמה. והילדים האלה, כשאנחנו רוצים לעשות חינוך סביבתי, הם מגיעים מסביבה המזוהמת, מסוכנת עבורם של נחל חברון. והם לא יודעים איך נראה טבע בריא. ומה שעשינו, לקחנו אותם לעין עובדת, לנחל הבשור, לגשר התלוי, וממש חקרו את יחסי הגומלין בין מערכות כדור הארץ השונות, בין הנחל, לקרקע, למגוון הביולוגי באותו מקום, ולראות ילדים בטבע בריא, זו חוויה מרגשת.
כלומר, מה שעשיתם, זה שהם נמצאים באיזו סיטואציה מסוימת, שהם חיים שם, בשבילהם זה המצב, הם לא יודעים משהו אחר. ואתם לקחתם אותם למקומות אחרים שנותנים להם דוגמה, רגע, אפשר גם אחרת, טוב לכם, לא טוב לכם, וביקשתם מהם ועזרתם להם לחקור את זה.
לחלוטין, והמטרה שלנו הייתה לחקור תופעה שקוראים לזהות מקום, sense of place, ובעצם איזה זהות או איזה קשר יפתח ילד למקום, למרחב הפיזי שהוא נמצא בו, אם הוא מסוכן עבורו. וצריכים לזכור שהתפיסה שלנו על זיקה לטבע, על זהות מקום היא מאוד מערבית. כשאנחנו שואלים ילדים, האם הוא אוהב להקשיב לכל הפרפרים, כמו שהסקנדינבים תמיד שואלים את הילדים שלהם, או לראות את היער. עבור הילדים בפזורה הבדואית, המרחב הפיזי יכול להיות מסוכן, והם מספרים לנו על העקרבים, והנחשים, והקוצים, וגם ה... פסדים, בעלי חיים שלצערנו מוטלים בוואדי על כל מה שמשתמע מכך.
פסדים הכוונה לגופות, כן, וגביעות של כבשים, בעלי חיים, גמלים, כבשים, גמלים. וואו, אבל מה יכול לעשות הילד הזה? כלומר, הוא נמצא במצב, אין לו מה לעשות, שם הוא נולד, זאת החברה שלו, הוא, סליחה שאני אומר את זה, הוא תקוע שם, והנה את באה ומראה לו סביבה כזאת יפה, זה מתסכל. מה הילד יכול לעשות בעצם, חוץ מלהגיד, וואו, אכלתי אותה, אני גר פה ולא שם?
זו שאלה ממש טובה, כי אני חושבת שבשלב הראשון, אנחנו צריכים ליצור דיסוננס, ליצור חוסר סביעות רצון מהמצב הקיים. את זה אנחנו עושים כשאנחנו לוקחים אותם לטבע בריא. אחר כך אנחנו עובדים על שלבים של בניית יכולת, של מסוגלות, באופן הדרגתי. אנחנו משתפים אנשים שהם עובדים, אם זה ברשות שמורת הטבע, ברשות שמורת הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, אנשים שהם עוסקים בטבע, כמו למשל צפר ערבי, אנטון חליל שהבאנו אותו, והוא בערבית בעצם תיווך להם, יחד עם סיור צפרות, את הקונפליקט של הצייד בחברה הבדואית, וברגע שהם ראו איך נראה בז, ואיך... איך בעצם איזה מגוון ביולוגי של עופות יש בסביבה הטבעית שלהם, אז אפשר להעלות דיון, אפשר להעלות שיח. לא תמיד הוא יהיה פשוט עבורנו כאנשים מערביים, נורמות עולות, התייחסויות תרבותיות שלא תמיד קל לנו איתם, אבל זה המקום לדיאלוג. אנחנו קוראים לזה המרחב השלישי, third space.
הבנתי. אז למעשה יש פה תרבויות שונות. ויש פה קונפליקט. איך היית יכולה לתאר את הקונפליקט הזה? איך את היית מגדירה או מספרת, מתארת את ההבדל בין תרבות אחת לשנייה, ואיפה הבדואים נמצאים הפזורה, ביחס לשינויים שקורים עכשיו, יוצרים את אותה בעיה של לכלוך וזיהום, שהילד מתוסכל כי הוא רואה שאפשר גם אחרת.
אז אני חייבת להגיד שמהמחקר שלנו, שערכה אותו דוקטור סידאם סידאווי, שנמצאת היום בפוסט-דוק במישיגן, עולה שהחברה הבדואית היא מאוד אמביוולנטית. כלומר, יש לה נקודות מבט שונות לגבי הנושא של זיהום סביבתי ומרחב פיזי והקשר שלהם אליו. וזה נובע מכך שנמצאים בשלבי מעבר, מחברה או מקהילה שהיא הייתה נוודית, מסורתית, ילידית, לחברה מודרנית. והחברה המודרנית הזאת יש לה שתי השפעות מאוד דרמטיות עבור הקהילה הבדואית. אחד, צרכנות. אם בעבר שריפת פסולת הייתה פרקטיקה שהייתה לגיטימית והייתה גם רלוונטית עבורם, היום כשהרוב שם זה סקיות, חומרי ניקוי, בקבוקי אקונומיקה וצבע ובניין, שריפת פסולת היא מסוכנת מאוד עבורם מבחינה בריאותית ומבחינה סביבתית.
כלומר, את אומרת שהם משמרים למעשה איזושהי התנהגות, שהיא התנהגות נורמטיבית שקשורה לתרבות שלהם, אבל היא לא מותאמת בעצם לאותם חומרים ואותם בעיות שיכולים לגרום להם לסרטן ולכל מיני מחלות אחרות.
בהחלט, ואנחנו רואים את זה, כי זה בא תמיד גם עם סוג של הזנחה. כי אם כמות הפסולת היא מאוד גבוהה, ואין בעצם איסוף מסודר של פסולת, אז אנחנו רואים ילדים, ויש לנו הרבה מאוד צילומי וידאו גם מהמחקר, שזורקים סוללות למחלים של ששורפים פסולת, או שילדים משתמשים בבקבוקים של סנו ז'ובל כדי להשפריץ מים אחד על השני.
לא נשמע לי בריא במיוחד.
מאוד מאוד מסוכן, שלא לדבר על מחקרים אפידמיולוגיים שמדברים על השפעה של חשיפה לדיוקסינים ולחומרים אורגניים של נשים בשלבי הריון שונים, והמשמעות well-being, לעובר עצמו, למומים מולדים וכדומה. אז יש לנו כאן איזושהי בעיה, איזשהו אתגר. השלב הראשון שלנו הוא דיאגנוסטי, הוא קודם כל להבחן מה התפיסות של ההורים, מה התפיסות של הילדים, מהם הנקודות שבהם אנחנו יכולים להתערב ולעשות תוכניות של חינוך סביבתי, שהוא יצמח מתוך דיאלוג פורה, שיהיה כאן איזשהו שיתוף של הקהילה, מהם הנורמות, מה התרבות, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות. ויש כאן הרבה מאוד ארגונים, כמו בטרם למשל, המשרד להגנת הסביבה, שאנחנו שותפים להם בתוך הפעילויות האלה של החינוך הסביבתי.
אז חלק מזה, את אומרת, זה בא מזה שלוקחים את הילדים ומראים להם שיש משהו אחר, ואז קל יותר לעשות את הדיאלוג. מה לגבי ההורים? הילדים הלכו וטיילו, ואז הם חוזרים חזרה, אבל האמא ואבא בעצם נמצאים בתרבות שלהם לתוך הם התפתחו והתחנכו. מה איתם? איך הם יעשו את השינוי? בעצם הם יודעים באיזה מצב הם נמצאים? הם יודעים שיש אלטרנטיבות?
זה אתגר לא פשוט. זה אתגר לא פשוט מכיוון שההורים גם נמצאים באיזשהו סבך פוליטי, כלכלי, חברתי בחיים הפרטיים שלהם. אם יש לנו למשל מורה למדעים שהיא בהחלט למדה ומבינה את המשמעויות של שריפת פסולת על בריאותה.
מורה למדעים בפזורה, כלומר בפזורה, חלק מאותה קהילה.
בחורה הבדואית, בוגרת מדעים, מלמדת לבגרות מדעים, והיא מספרת שהיא נאלצת לשרוף פסולת, מכיוון שאין להם מקום מסודר ממש ליד הבית, ובן הזוג שלה לא ממש מסכים שהיא תנהג לבד בג'יפ עם הפסולת, לזרוק במרכז מחזור שהוא קם בפארק.
אז שהוא יעשה את זה.
אבל הוא מרגיש שיש לו מיומנויות ותפקידים אחרים במשק המשפחתי, וגם ילדים נוספים שמישהו צריך להסתכל עליהם בפעילויות היומיומיות שלה. אז צריכים להסתכל באופן מערכתי על הקהילה, על התפקידים השונים שיש לאנשים בקהילה, כשאנחנו מחפשים פתרונות סביבתיים עבורם. אבל אני מאוד אופטימית, כי יש שם כל כך הרבה פרויקטים של שיתוף ושל ניסיון להוביל שינוי, ונשים זה הכוח, אנחנו רואים שינוי דרמטי במעמד האישה בחברה הבדואית, ויחד עם חינוך תבוא גם הסביבה.
כלומר, מה שאת אומרת, ולא חשבתי על זה אף פעם קודם, שבעצם אם עושים גם שינויים או מחנכים או עושים את השינוי למשל במעמד ובעמדה של אנשים, אז הן יכולות בעצם לעשות את השינוי מבית, כאשר הן לא יכלו לעשות את זה אם הן היו נמצאות במצב הקודם בחינוך של אותו הם קיבלו. והילדים, את אומרת גם, זה איזשהו המקור שדרכו חלק מהשינויים יכולים לעשות.
בהחלט, וממש לפני שבאתי לכאן, יצא לי לשוחח עם סמי אבו חיית, שהיא המפקחת על הוראת מדעי הסביבה בישראל, והיא סיפרה לי שרק בחברה הבדואית יש מעל 1,000 ילדים, בכיתות י' י' א' י' ב' שעושים בגרות בלימודי סביבה. וחלק מהלימודי סביבה מחייב אקטיביזם סביבתי. ואם זה קשור למשבר האקלים, אם זה קשור למגוון הביולוגי, או אם זה קשור ל... שיקום נחל חברון. אז כבר היום אנחנו רואים את השינוי קורה, מתרחש, ואנחנו צריכים פשוט לתמוך בכל מעמד שהוא מביא לשיפור בחינוך ובהשכלה של נשים במרחב הבדואי.
אני אשאל שאלה פרובוקטיבית קצת, למה לנו בעצם? למה אנחנו צריכים להתעסק עם זה? כי בסדר, הם נמצאים בתרהם, זה לא נעים להגיד, אבל קהילה של אנשים נמצאת במצב מסוים. היא חיה בתוך זה, זה חלק מהחינוך, התרבות. למה אנחנו צריכים להתעסק בזה? למה השלכות, למי זה מפריע בעצם?
תראה, אנחנו צריכים לזכור קודם כל את ההשפעות הסביבתיות על בני אדם ועל המרחב, וכל תינוק שנולד לא בריא בגלל חשיפה לחומרים מסוכנים, זה אחריות שלנו. אני מזכירה שפיתוח בר קיימה, העיקרון של פיתוח בר קיימה הראשון, זה רווחה של בני אדם וחשיפה למערכות אקולוגיות בריאות. זה משפט שכתוב בשורה הראשונה של ה-SDGs, של ה-Sustainable Development Goals. אז זו אחריות שלנו. האחריות הנוספת שלנו זה לאפשר עתיד לילדים האלה, שבו הם ירצו להישאר בקהילות שלהם ולשגשג כאזרחים, ששותפים לתהליך קבלת החלטות. ואנחנו מקווים להיות שם עבורם, כי הם גם שלנו, בדיוק כמו כל ילד אחר.
אז זה ברור שהשאלה שלי הייתה פרובוקטיבית, ואני כמובן מזדהה עם כל מילה שאמרת, ואנחנו מדקלמים כמובן את מה שאנחנו מכירים מהחוברות של האום וכן הלאה. את יכולה לתת לנו דוגמאות? תני לנו איזה דוגמאות של איך חינוך כזה מצליח, או איך את רואה את ההישגים, או שאין לנו דוגמאות וכרגע אין אפילו על מה לדבר.
לא, בהחלט יש. אני יכולה לספר לך למשל על פרויקט גלוב הבינלאומי, שחברים בו גם בני נוער מהחברה הערבית בישראל, לא רק בנגב ובכל הארץ. והפרויקט של גלוב זה פרויקט של ניטור סביבתי שמנוהל מקולורדו, מאוניברסיטת קולורדו, יש שם את המרכז של מחקר לניטור אקולוגי של נאסא, ובעצם בפרויקט הזה אלפי ילדים ברחבי העולם בודקים משתנים סביבתיים במערכות כדור הארץ השונות, אם זה בצמחים, בביוספירה או באטמוספירה, בהקשר להתחממות הגלובלית, והם משתפים מידע, הם בונים קומיוניטיז, בקהילות של פרקטיס, קוראים לזה קומיוניטיז ופרקטיס, קהילות שיתופיות, שבעצם יוצרות את הדור הבא של האזרחים והמדענים, וגם בישראל יש לא מעט פעילויות בנושא הזה, חלקם אפילו פה ממש ליד, ביער יתיר, בתחום של מחזור הפחמן, פרויקט של דניה קרמי מכון ויצמן, ששותפים בו גם ילדים מהחברה הבדואית.
ואת כבר נתקלת בדברים או שינויים שקרו כתוצאה מהחינוך הסביבתי פה עם הפזורה בנחל חברון? יש איזשהם שינויים, את רואה מגמה, את רואה שהדברים באמת נותנים פירות?
אני רואה את השלב הראשון של חוסר הנוחות. את ה... כיף שלי לראות, הצעירים לא פריירים, הם יודעים מה מגיע להם, והם רוצים את זה, והם מתכוונים להיאבק על זה. וזה בעיניי השלב הכי חשוב. וכמה פה מנהיגות צעירה, דינמית, ביקורתית מאוד, דרך אגב, גם על הפרקטיקות המסורתיות שלהם עצמם. והיא חלק מתפיסה חינוכית מדעית רחבה יותר. היא לא באה לבד רק בחינוך הסביבתי. אנחנו צריכים לזכור שהחינוך הסביבתי הוא חלק מהחינוך המדעי, וחשיבה ביקורתית והבנה של מהו מדע, מהי מהות המדע, איך מתבצע החקר המדעי, אלה הם כלים מאוד מאוד חשובים. אנחנו רואים את זה עכשיו לא רק בהקשר סביבתי, אנחנו רואים את זה גם סביב הקורונה.
יש שם דרך אגב מהילדים או נערים שגדלו תלמידים באוניברסיטת בן גוריון מגיעים או שהם די מבודדים?
אני לא חושבת שהם מבודדים, מגיעים אלינו סטודנטים לפקולטות השונות, אלא הם מגיעים בוגרי מדע לתוכנית, לתואר שני ודוקטורט, ובקרוב סטודנטית מהחברה הבדואית, שאימא תתחיל אצלי דוקטורט באוקטובר 22, בנושא של Climate Change Education, בנושא של שינוי אקלים גלובליים בחברה הערבית.
מדהים, זה נפלא, כי למעשה מה שאת אומרת, יש פה כפר גלגל, שהיא תוכל עכשיו לבוא מתוך החברה עצמה, ולא איזשהו מישהו שמתנסה לכאורה מתרבות אחרת שמנסה לשנות אותם. זה הרעיון?
בהחלט, ואני יכולה להגיד לך את השינוי הזה שעד לפני 10 שנים, רוב הסטודנטים שלנו מהחברה הערבית, שלתארים מתקדמים, לתזות ולדוקטורט, היו מהצפון. מוויסם סידאווי, שהיא במקור מוואדי ערה. והיום יש לנו יותר ויותר מועמדים, שהם בוגרי הקהילה הבדואית, וזאת המטרה, שהם יחקרו את החברה שלהם, ודרך אגב לא רק את שלהם, שהם יחקרו כל מה שמעניין אותם.
כן, ברור לגמרי, הם צריכים להיות חשופים לכל העולם, ולאו דווקא לדברים האלו, זה לא יהודי, אבל אם הם נכנסים לשם, על אחת כמה וכמה, יש להם המון כוח, נשמע נורא נורא מתסכל, אני חייב להגיד, כי זה כל כך קשה להתמודד עם הבעיות האלו, שקשורות לחינוך ולתרבות. אז מה, את לא מרימה ידיים לפעמים ככה? למה את צריכה את זה?
כשבא לי להרים ידיים, אז אני נוסעת לגן החיות התנכי בירושלים.
יפה,
ואני יושבת על הספסל ליד הברדלס, ואני מקשיבה לשיח המשפחתי של אנשים, ואני אומרת, וואו, לאט לאט, אולי יש סיכוי.
טוב, רק שלא יתבעו אותך על כך שאת מאזינה לכל מיני אנשים בלי שהם יודעים.
אני מחתימה אותם, יש לנו אתיקה לפרובל.
אז פה אנחנו מגיעים ועוברים לעבודה אחרת שלך, שהיא מרתקת לא פחות ולא חשובה פחות כמובן. אז בואי ספרי לנו על עבודות נוספות ועל העבודה הזאת של גני חיות ולמה זה מתקשר.
אז באמת כשהגעתי לבן גוריון, הדוקטורנטית הראשונה שלי חגית טישלר, כשחשבתי מה אני רוצה לחקור, אז ככה מישהו אמר לי, תלכי למקום שאת הכי אוהבת ושם תתחילי. אז התחלתי בגני חיות, וחברנו לשי דורון שהיה אז המנהל של הגן חיות, וניסינו לבדוק איזושהי הנחה שקיימת אצל הרבה מאוד אנשים. יש איזושהי תפיסה שאם אנשים מגיעים לגן חיות, עצם המגע עם בעלי החיים מפתח אצלם איזושהי תפיסה מעמיקה יותר כלפי המגוון הביולוגי, איזושהי מוטיבציה כלפי שימור טבע, זה חלק מאוד חשוב היום מהתפקיד של גני חיות, גן החיות התנכי בירושלים, חלק מההגדרה המשמעותית שלו, זה הנושא של רבייה, את הנושא של גרעיני רבייה, אם זה הנשרים ברמת הגולן בגמלה, שרובם, בקעו בגן החיות התנכי בירושלים וכדומה.
אז זה ברור, אבל אם אני בא לגן חיות, אני רואה בעלי חיים, אני מתקשר לטבע וזה מחבר אותי, לא? זה טריוויאלי, לא?
זה שאלה שהיא באמת מעניינת, והתשובה היא לא.
באמת?
כן. אחרי 5 שנים של מחקר, וגם עבודה של סטודנט לתזה בגן החיות התנכי בירושלים, אנחנו ראינו שפחות מ-13% מרכיבי השיח בתוך הגן חיות של המבקרים, נוגע לשימור טבע.
אז מה הם מדברים? על דברים אחרים לחלוטין ולא על מה שהם רואים?
בהחלט. הם יכולים לשבת ליד הברדלס, בגן החיות או ליד הפינגווין, ולשמוע על מאמצי השימור והכספים שמושקעים בבנייה של תצוגות שמשקפות את בתי הגידול האותנטיים המקוריים. אם למשל אנחנו יכולים לדבר על פילדלפיה, ששם בנו ממש קשרים בין התצוגות של הטורפים הגדולים, כדי שהתנועה שלהם היא תהיה דינמית, והתצוגה לא תגביל אותם, ודברים דומים קיימים גם בגן החיות התנכי. ובשורה התחתונה, משפחה, משפחה, משפחה. וואו. ילדים והורים כשמסתכלים על תצוגה, זה לא משנה אם זה פינגווינים, או האכלה של פילים, הם רוצים לדעת מי האבא, מי האמא, מי הזכר, מי הנקבה, איזה אינטראקציות. מכריחים את הגור לאכול, או שהוא יכול לבחור לאכול לבד.
הם רואים אותם במראה. הם בדיוק. עכשיו מנסים לשקף עליהם.
בדיוק.
וואו, זה מדהים.
וגם השלטים, כמעט לא קוראים אותם. ילדים משתמשים בשלטים בשביל אוריינות קריאה. ילדים רוצים לקרוא את השלטים, כי הם רוצים להתאמן על קריאה, והרבה פעמים ההורים משתפים פעולה עם מה שהילד מבקש. כלומר, מי שקובע את הטון, את השיח, את הסיפור, את הנרטיב שהגן של הביקור, הרבה פעמים זה הילד, וזה מאוד מעניין לראות את זה.
אבא תקרא לי. אבא תקרא לי.
לגמרי.
וואו, אז רגע, תני לי להבין. אמרת משהו קודם שהם ככה תופס אותי מאוד חזק. מה שאת אומרת בעצם, שגני חיות והשקעה של המון כסף בגני חיות מודרניים היום בעולם, הולכים ומותאמים לנושא של שמירת טבע. ואת מסיפרת לנו עכשיו שעם כל הסיפור של שמירת טבע והמטרות והכל, בעצם גני חיות לא עומדים במטרות שלהם, כי הציבור בא, ורק 13% השיח סביב באמת הדברים שלשם כיוון הגן, ושאר הדברים האחרים הם עוסקים בעניינים שלהם, מחפשים את הקשר למשפחה, אז וואו, זה נורא מתסכל בעצם, אז למה להשקיע את כל הכספים האלו? משהו לא נכון, אולי צריך לחנך אותם אחרת.
אני חושבת שצריך להכיר את המבקר, ולהכיר את המבקר זה קודם כל לדעת אפילו מה הדת שלו. מהמחקר שלנו עולה שמוסלמים שמבקרים בגן החיות, בהשוואה ליהודים, פשוט הולכים לתצוגות אחרות לחלוטין. ויש איזו השלכה דרמטית מבחינה שימור טבע. למשל, אנחנו מכל התצפיות שלנו, וכלי המחקר שעברנו שם ממש יותר מארבע שנים, אנחנו רואים שפינגווינים, למשל, המוסלמים כמעט לא מגיעים אליהם, וגם קופים. ולעומת זאת, ג'ירפות ופילים הרבה יותר משמעותי. גם השיח סביב התצוגה, סביב הבעל החיים, שונה לחלוטין, כאשר המבקרים הם מוסלמים, וכאשר המבקרים הם יהודים.
וואו, אני תארתי לעצמי שזה עניין סובייקטיבי. כלומר, בן אדם, איש, אישה, באים לגן החיות, וכל אחד יש לו את העדפות שלו, כאילו, רוצים דבר אחד, מישהו רוצה דבר שני, אבל זה כזה אישי מאוד. ואת באה ואת אומרת, שהצורה, האופן שבו אנשים מסתכלים על גן חיות, על חיות מסוימות, על קבוצות מסוימות, על מסרים מסוימים, זה בכלל תלוי תרבות וחינוך ראשוני שהוא מאוד מאוד חזק, וזה משפיע לאן אנשים רוצים ללכת.
אנחנו צריכים לפרק את המילה חינוך ראשוני לתרבות. כי תרבות, חינוך זה רק פן אחד. אבל אם יש לי מטאפורות, למשל, שקשורות לעוצמה של האריה, או לנשר, ואז כשמשפחה מוסלמית מגיעה לתצוגה של עופות הדורסים, והם נורא פוחדים, ומדברים כמה זה מפחיד, ויש שם דברים שקשורים לדת שלהם, ובשלטים זה אומנם מתורגם לערבית ספרותית, דרך אגב, שלא תמיד הם יודעים לקרוא, אבל יש שם רק ידע מדעי. אין התייחסות לעוגנים התרבותיים, שהאדם מביא איתו מהבית ביחס לבעלי חיים, ואז אם יש לי תחושה של דחייה מנחשים, מזוחלים או מיופות דורסים, כתוצאה מהתרבות שלי, אז איך תשכנע ילד או משפחה שחשוב להשקיע כסף במעמד של הגרעין הרביעה של הנשרים או של זוחלים אחרים?
זה נשמע לי פספוס בלתי רגיל, פשוט פספוס בלתי רגיל. כלומר, אנשים באים לגן חיות, ובגלל שהגן חיות לא מנגיש את זה, באופן שתואם, לאופן שאנשים עצמם רוצים לראות ומתקשרים תרבותים, וזריקה של כסף בצורה כזו או אחרת, אולי אני קצת מגזים. אז צריך, אבל הידע שלך בעצם עוזר לנו לראות את זה אחרת. האם חגית, הסטודנטית שלך, האם זו עבר לגנים? כלומר, איך המסקנות האלו עברו והופנמו על ידי גן החיות?
אז אני חייבת להגיד לטובת גן החיות התנכי, שהייתה בו פתיחות מאוד מאוד גדולה. צריך אומץ בשביל להבין שאתה משקיע הרבה מאוד כסף, שהוא לא תמיד, או לעתים רחוקות, מוצא את ביטויו בשטח. וזה הוביל אותנו לעבודת המאסטר של נתנאל, שבו הוא בעצם צילם בווידאו מדריכים בגן חיות, הראה להם, עשה להם רפלקציה על הפעילות שלהם בגן חיות, והם ניסו לחשוב על מה המסרים שהם מעבירים, ואיך זה שונה באוכלוסיות שונות, גם עם בתי ספר, גם עם מבקרים אחרים, וזה ההתחלה. המודעות אצל המדריכים בגן החיות, אצל מי שבונה את התצוגות בגן חיות, להבין שכל מבקר בעצם יש לו מטרות אחרות, והביקור בגן החיות, למשל, חלק גדול מהאוכלוסייה החרדית, חסר להם מרחב בטוח והגון ברעיונות עולה, שהם רוצים מקום שהם לא ייחשפו אולי לדברים שלא נעימים להם לראות, ואז הם משתמשים בגן החיות כמרחב של כפר, של גן, בלי קשר בכלל לתצוגות. ואנחנו יכולים לראות משפחות חרדיות שבכלל לא עולות, הרי בגן החיות יש שם צריך קצת לעלות בגובה בשביל להגיע לכל בעלי החיים, והם באמת נמצאים רק בחלק התחתון יותר.
כלומר, הם באו להתרחק מהשכונה, לצאת למקום אחר, למקום מבחינתם כפרי, וזה ממש לא משנה אם יש ג'ירפה או זברה או למור, זה פשוט לא משנה לשום דבר.
נכון, ואם אנחנו רוצים להביא את הלמור לעולם שלהם, אנחנו צריכים לשאול מה מעניין אותם, מה הם רוצים, איזה פעילויות. למשל, לא ראינו הבדל בין דתיים לחילונים, אבל ראינו הבדל בין חרדים, למשל, שמגיעים לגן, והפעילות שלהם לבין האוכלוסייה היהודית האחרת. לא, לצערנו, מסיבות תרבותיות, לא התאפשר לנו לראיין את החרדים, למרות שהייתה לנו חוקרת שקיבלנו עוזרי מחקר בתחום הזה, אבל זו בהחלט שאלה שצריכים לבדוק, ולחקור אותה להמשך, זה מאוד מעניין.
זה ממש מדהים, זה ממש מדהים. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. למעשה את אומרת שאם גן החיות רוצה להתכונן אפילו טוב יותר, חשוב לו שמראש יהיה לו איזשהו פרופיל על הקבוצה, הוא ידע מאיפה באים, מה התרבות, מה האחוז של האנשים ממקום כזה או אחר, או שכולם באים מאותו מקום, ואז המדריכים יתאימו את המסרים ואת ההדרכה שלהם פר הקבוצה, ולא באיזשהו שטנץ קיים שחושבים, וואו, זה יופי, כולם נהנים מהקופים וכולם זורגים אבנים על ההיפופוטמים. כלומר, לעשות את ההדרכה מותאמת תרבות ומותאמת קהל, כך שהמסרים יעברו טוב יותר.
בהחלט, וגם מותאמת לאתגרים המשפחתיים. זוג עם ילד שמטייל בגן חיות, החוויה שלו היא שונה מזוג עם 6 ילדים בגילאים שונים שמבקר בגן חיות, וזה מוביל הרבה פעמים למצב שאנחנו רואים גם באוכלוסייה החרדית וגם בחברה הערבית, שמשפחות עם הרבה מאוד ילדים נתקעות בגן המשחקים, ומסיבות של שמירה על הילדים לא מסתובבות במקום רחוק יותר בגן החיות. אז יכול להיות שאנחנו צריכים גם על זה לחשוב. זאת אומרת, החוויה היא לא רק חוויה קוגניטיבית לימודית, היא גם חוויה רגשית, ואם אנחנו רוצים למקסם אותה וליצור מקסימום מגע בין כל פרט שמגיע לגן חיות לבין איזשהו בעל חיים שאהוב עליו, אנחנו צריכים לדעת מה מעניין את אותו אדם שמגיע, לא משנה מה הרקע שלו ומה הגיל שלו.
וואו, האמת שזה קצת מפחיד. מה שזה אומר שאם אני הולך עכשיו לגן החיות התנכי ואת מסתכלת עליי, את תוכלי להגיד עליי כל מיני דברים שלא ידעתי קודם. אולי אני לא אסתכן בדבר הזה.
אתה לא צריך לחתום, אתה יודע. כל אחד שמראיינים ומחתימים אותו על טופס הסכמה.
יפה מאוד. והדבר הזה, התופעה הזאת, הנושא הזה של הקשר בין התרבות לבין המסרים בגני חיות, זה דבר מן הסתם שנכון גם לגן חיות בברצלונה וגם בכל מקום אחר. זה לא חייב להיות משהו ייחודי רק לישראל, מן הסתם.
הנושא הזה מאוד מאוד מעסיק גני חיות בעולם, בחברה רב תרבותית, אם זה, וגם במוזיאוני טבע יש להגיד, הנושא של מאגרים והתפיסות שלהם כלפי בעלי חיים, פתאום המאמר שכתבנו על ההבדלים בין מוסלמים ויהודים, התפרסם בכתב את שנקרא Visitor Studies של סביבות בלתי פורמליות, והרבה מאוד התעניינו בו, כי מהגרים מוסלמים יש בהרבה מאוד מדינות, וזה רצון לחבר אותם למשאבים של מדע וטכנולוגיה שקיימים בסביבה שלהם, אם זה מוזיאונים ואם זה גני חיות.
האמת שאני חושב על זה עכשיו, נראה לי שמדינת ישראל היא מעבדה מדהימה לדברים מעין אלו, כי היא מדינה רב תרבותית, מוסלמים, יהודים, נוצרים, מאמינים יותר, מאמינים פחות, נשמע לי אחלה מעבדה לחקור את החינוך, את האוריינות הסביבתית, את החינוך הסביבתי הזה. זה משהו שבעצם את מנצלת פה במדינה.
נכון, אבל אני חייבת להגיד שאנחנו נשארנו מאחור בנושא של הרגישות התרבותית שלנו לאנשים אחרים, לא משנה מאיפה הם באו. הפתיחות של להתאים תצוגות ולהתאים את ההתנסות, למשל במוזיאון המדע בטקסס, פרויקטים שקיימים שם לאימהות מהחברה המקסיקנית, מהגרים ממקסיקו שמגיעים לשם, ומה שהם עושים עם אני ממש מקנה. יש לנו עוד דרך ארוכה, אנחנו מאוד טובים במחקר, אבל כשאנחנו רוצים ליישם את זה, אני חייבת להגיד בגישה ביקורתית, אנחנו, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד גם ממקומות אחרים.
טוב, אנחנו פועלים על בעיה וסוגיה שמטרידה אותנו בהרבה דברים שקשורים לקיימות וסביבה. יש המון ידע, יש המון מחקרים, יש המון מסרים, אבל היישום הוא רחוק, ואנחנו נמצאים בפער בין זה לבין זה, וסובלים מזה לצערנו. וואו, זה פשוט פשוט מרשים כנושא של החינוך הסביבתי. אז בואי ככה נעלה ככה יותר. מה החזון שלך? עבדת עם הפזורה הבדואית ואת עובדת בחינוך וגני חיות ועושה המון דברים נוספים שאפילו לא דיברנו עליהם. מה החזון שלך ככה? נשמע את זה עוד לפני שנסיים את הפודקאסט הזה. מה החזון? מה היית רוצה לראות ככה בעוד כמה שנים הקרובות או הבאות לפנינו?
אני הייתי רוצה שיבינו שהסביבה הטבעית היא מקום ללמידה, בדיוק כמו מעבדה או כיתה בבית הספר. שכל ילד או ילדה, יום בשבוע, פשוט לא יגיעו לבית הספר. הם יהיו באיזושהי סביבה טבעית ויחקרו אותה. לא משנה מה היה הקשר, זה יכול להיות גיאוגרפיה, זה יכול להיות אזרחות, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. המרחב הפיזי הוא חלק מהזהות שלנו, של בני האדם, והנתק הזה שקיים היום בין הילדים לטבע, הוא לא עובד לטובתם, וזה התפקיד שלנו, להוביל ולשכנע ילדים צאו לטבע.
וזה מה שהיית רוצה להמשיך ולעשות, לחקור כל מיני מצבים ותופעות שבהם יהיה אפשר להראות כמה הילדים יכולים ליהנות מהטבע, ולשכנע את הרשויות, את ההורים, להוציא אותם כמה שיותר.
בהחלט, ולא רק, לעבוד בקהילה. ב-31 לחודש אני מזמינה את כל הסטודנטים שלנו ואת כל מי שגר בנגב, למבצע ניקיון של שמורת החלמוניות, שנמצאת ממש בכניסה המזרחית של היישוב להבים. והמטרה שלנו זה לקחת אחריות. אנחנו נהנים מהמשאב הזה, בוא ניתן לטבע צ'אנס.
יפה מאוד. אז אני מצטרף אליך כמובן, ולאחרונה אני חייב להגיד, נתקלתי בכך שבמשרד החינוך הפסיקו הרבה מהביוטופים שהיו פעם, והרבה מעבודות הביו-חקר מתבצעות בתוך המעבדות ובית ספר, ואיכשהו חסר לי היציאה של הילדים לראות את היעל ולראות את העקרב ולהבין מה השיטה תורמת כבית גידול, ועכשיו את אומרת שזה לא רק עניין חווייתי בלבד, אלא זה תפיסת מקום וזה חינוך וכל מיני דברים נוספים, הרבה יותר עמוקים, ומה ששכנעת אותנו שאת באמת רוצה להמשיך הלאה. נפלא, אז המון המון תודה אורית.
בכיף, היה לי כיף להיות פה.
המון הצלחה בהמשך. ונחכה לתרומתך לבית ספר קיימות שינוי אקלים. אנחנו רצים יחד.
תודה, אני אם הייתי סטודנטית, מחר הייתי נות שם.
להתראות.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון.